מבצע הקש בדלת. האחיין שלי, בת דודתי, המורה לגיטרה של ביתי, כולם זכו לביקורים מאיימים של המשטרה הרוסית בגלל ההפגנות האחרונות נגד פוטין. לפעמים זה נגמר באיומים, לפעמים בפתיחת תיקים מומצאים. אם זה מה שקורה בסביבה הקרובה שלי, אפשר רק לשער מה מתחולל בימים אלה ברוסיה בניסיון לדכא את המחאה. כתבתה של ליזה רוזובסקי, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. כשיש הפגנות גדולות במוסקבה, אני משתדלת לדרוש בשלומם של קרובי המשפחה שלי שם. אני מתעניינת למרות שאני לא מרגישה עם זה לגמרי בנוח. אחרי הכל, אני יושבת בבית, בביתך, בעוד הם מסתכנים ברחובות, ומי יודע, כל התכתבות כזאת עלולה לשמש נגדם אם תתגלגל לידי המשטרה או לידי המרכז למאבק בקיצוניות. ובכל זאת אני כותבת, והם עונים. הם ענו גם לשאלותיי לצורך הכתבה הזאת, ואני מקווה שהפרסום שלה לא יזיק להם. אני מקווה גם שהקולות שלהם, קולות של אזרחים פשוטים שלא עסקו באופן מיוחד בפוליטיקה ובאקטיביזם, יסייעו להבין את מה שקורה ברוסיה בשנים האחרונות וביתר סט בשבועות האחרונים. עצם התהייה עם שליחת הודעה במסנג'ר היא דבר בטוח, מעוררת בתחושת מחנק. האם אפילו ממרחק של אלפי קילומטרים המשטר של פוטין משעבד אותי לפחד? ואולי זו סתם פרנויה וזהירות יתר. נראה שלא לגמרי פרנויה. בודי כותבת את השורות האלה, מגיעה הודעת פוש מאחד האתרים האופוזיציונים ברוסיה על תושב מוסקבה שנשלח לשמונה ימי מעצר בגלל קריאה מרומזת לצאת להפגין בתגובה בקבוצה באחת הרשתות החברתיות. הטקסט הזה נולד מצירוף מקרים שכזה. ערב ההפגנות בסוף החודש שעבר, שלושה מקרוביי ומכריי במוסקבה זכו לביקור בית של שוטרים. האחיין שלי דניה, בת הדודה שלי ורה, והמורה לגיטרה של ביתי אניה, שאיתה אנחנו שומרים על קשר קרוב יומיומי. שלושתם גרים במוסקבה או בסביבתה. הם אינם חלק ממעגל חברתי אחד, ואף לא אחד מהם נמנע עם תומכיו הנלווים של מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני. הביקורים המשטרתיים האלה הם חלק ממבצע חסר תקדים בהיקפו של הקרמלין לדיכוי ההפגנות שפרצו עם שובו של נבלני לרוסיה. המבצע הזה כולל חיפושים, מעצרי בית, פתיחת תיקים פליליים, פיטורים של מורים ומרצים שהשתתפו בהפגנות, דרישה מסטודנטים להתייצב במוסדות בזמן ההפגנות, גם אם זה יום החופש שלהם, סגירת תחנות מטרו רבות במוסקבה ובסנט פטרבורג, והצפת מרכזי הערים בהמוני שוטרים רעולי פנים וממוגנים, שזכו לכינוי קוזמונאוטים, וכמובן מעצרים, אלפי מעצרים. בעשור האחרון חוותה רוסיה כמה גלי הפגנות. כולם דוקאו באמצעות מעצרים, כנסות ולעיתים מאסר של המשתתפים. זה החל בחורף 2011, בעקבות טענות לזיופים בבחירות. בהמשך נרשמו גלי מחאה בין 2015 ל-2018, על הרקע הזה ביסס נבלני את מעמדו. אישיותו של נבלני, שהזדהה בעבר עם הכוחות הלאומניים וקרא להגבלת ההגירה, עוררה לאורך השנים מחלוקת בקרב האופוזיציה הליברלית לפוטין. גם עמדתו הפושרת בנוגע למלחמה באוקראינה וסיפוח חצי האי קרים עוררה עליו תרעומת. ולמרות זאת, נבלני נתפס כפוליטיקאי היחיד שמציב אלטרנטיבה ברורה ומאורגנת לקרמלין. ניסיון ההרעלה שלו בקיץ שעבר כבר הפך אותו מפוליטיקאי יהוד לגיבור עממי. מה שקרה בהמשך רק הגביר את ההרצה אליו. תחילה הוא חשף את רשת הסוכנים שעקבה אחריו במשך שנים. אחר כך הקליט שיחת טלפון מפעימה בתעוזתה עם סוכן שהשתתף במבצע הרעלה שלו. ולבסוף, אחרי כל ההתגרות הזאת, לא היסס להודיע על חזרתו למולדת. מיד לאחר שנחלה, כצפוי, הוא הצליח להנחית על יריבו מעלומה נוספת, עם פרסום סרט שחושף את רדיפת הבצע והפאר של פוטין וחבריו. סדרת האירועים הזאת הוציאה לרחובות אנשים בפינותיה הנידחות ביותר של רוסיה. מיקוצק שבאזור קיפאון העד, שם נרשמה הפגנה בקור של מינוס 50 מעלות, ועד סוצ'י, עיר הנופש של פוטין בקצה הדרומי. כ-10,000 מפגינים נעצרו עד כה בגל המחאה הזה. במקביל, נבלני נשלח למאסר של שנתיים ושמונה חודשים. אנחנו נאיבים. טניה היא סבתו של האחיין שלי, דניה. היא פסיכולוגית והוא סטודנט לפסיכולוגיה כמיטב המסורת המשפחתית. דניה, בן 23, נעצר בהפגנה לפני שבועיים ושוחרר כעבור כמה שעות. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהוא נעצר בהפגנה שיזם נבלני. ביום ראשון שעבר שאלתי את טניה אם בכוונתם ללכת להפגנה. טניה השיבה בשלילה. לדניה יש משפט ב-15 בפברואר, אבל הרגע באו לקחת אותו לתחנת המשטרה. הגיע לשם חוקר שרוצה לגבות ממנו הסברים. אני עצבנית כמו צירה. טניה מגוננת תמיד על הנכד שלה. בהכירי את הנפשות הפועלות שאלתי אם לא אפשרו לה להצטרף אליו. גם לא התכוונתי ללכת, השיבה טניה. הוא יחזור עכשיו וגם יקנה לחם בדרך. זו סתם בירוקרטיה מטומטמת. כעבור שעתיים היא כבר נשמעה אחרת. ליזקה, צדקת, הייתי צריכה ללכת איתו. אנחנו אנשים נאיבים. עכשיו הם לא משחררים אותו. האשימו אותו בעבירה מינורית. טוענים שהוא קילל במקום ציבורי. זה כמובן שקר מובהק, כי הרי הם לקחו אותו מהבית. הוא לא היה צריך לפתוח להם את הדלת וללכת איתם. הסיפור הזה נגמר טוב יחסית. דניה שוחרר מאוחר יותר באותו ערב, אחרי כמה שעות שבהן סבתו לא ידעה את נפשה מרוב דאגה. דניה עצמו, שבילה כי 8 שעות בלי אוכל או שתייה, העסיק עצמו בשירה ובשריקה בתא המעצר. כשעצורים נוספים הובאו לתחנה, הוא תדרך אותם כיצד עליהם להתנהל מול המכונה המשטרתית בירוקרטית. הדבר היחיד שמדאיג אותי בכל המעצרים שלי הוא איך אשלם את הכנס, אמר לי דניה בשיחת זום למחורת. אני מרוויח מעט ובאופן לא סדיר. חוץ מזה, אני לא רוצה שסבתא ואימא ידאגו. כל השאר לא אכפת לי, באמת. אני אפילו מרגיש שאני שואב מזה כוחות, מתחושת האימות עם הפרסה הזאת. מה שאני כן מרגיש זה זעם. כעבור יומיים, ביום משפטו של נבלני, כשבערב יצאו צעירים רבים למחות במרכז מוסקבה נגד גזר הדין, כתבה לי טניה שהפעם הצליחה לשכנע את דניה לא ללכת. ואולי חבל, היא הוסיפה. נראה ששמח שם. כולם מטיילים, צועקים סיסמאות ולא עוצרים אף אחד. כנראה התמונות של צבא השוטרים, מכה מפגינים ומעלה אותם לאוטובוסים, עוד לא הגיעו אליה. אנשים עוברים עם פרצופי אבן. מדי יום שישי יוצאת טניה, בת 67, להפגנת יחיד מול תחנת המטרו הקרובה לביתה. זה שנה וחצי שהיא מתמידה במחאה הזאת, כל פעם נושאת כרזה אחרת מעשה ידיה. היא יצאה לדרך בעקבות הטקס השנתי שבו מקריאים את שמותיהם של קורבנות הגולאג בכיכר לוביאנקה במוסקבה. הקראתי את הרשימה שלי ואמרתי שאני לא רוצה שזה יחזור על עצמו. כששמעתי על איזה משפט שמתנהל, אני כבר לא זוכרת איזה, התחלתי לצאת. היא לא מרגישה טוב בזמן האחרון, כך שהיא לא יכולה לצאת להפגנות שכוללות צעדות ארוכות, אבל לעמוד היא יכולה. בקיץ היא עומדת שעתיים, בחורף 45 דקות. היא עומדת לבד, אך לא לגמרי לבד. ברחבי רוסיה יש עוד כמה פעילים כמוה שהחליטו לקחת על עצמם עמידה שבועית מול אלפי אנשים שממהרים לענייניהם, עם שלט צנוע שעלול להצבן. לאחרונה, רוב השלטים שלה מוקדשים לנבלני. היחס שלי אליו השתפר. האמת, אני חושבת שהוא עצמו השתפר. אנשים משתנים, משנים את עמדותיהם. אי אפשר לקבוע שאם הוא היה פעם לאומן, אז הוא בן זונה לכל החיים. לדברי טניה, רוב האנשים עוברים בלי להסתכל, עם פרצופי אבן. לפעמים יש ימים טובים ויש הרבה לייקים. אנשים מחייכים, מרימים אגודל. יש כאלה שניגשים להגיד תודה, שואלים אם אני לא מפחדת. אבל לעתים קרובות אנשים מתנהגים באגרסיביות. פעם ירקו על השלט, לפעמים שואלים כמה משלמים לי, אומרים שפוטין הוא טוב וכל השאר רעים. ואיך את מגיבה לזה? זה באמת מפחיד, לא? אני לא מאוד פוחדת מהדברים האלה, ליזה. עבדתי בבית חולים פסיכיאטרי 26 שנה. למרות המקרים האלה, לפעמים היא עוזבת את העמדה ליד התחנה, בתחושה שיש לה מידתה שם משמעות, במיוחד אם יוצא לה להחליף כמה מילים עם אנשים סימפטיים. אבל האמת היא שזה נדיר. בדרך כלל אני עומדת פשוט מתוך תפיסה של עשה מה שיש לעשות, ויהיה מה שיהיה. שוטרים נוהגים לגשת לטניה כמעט בכל פעם שהיא שם. לפעמים הם רושמים את פרטיה, לפעמים סתם מראים נוכחות. בשכונה שלנו הם בדרך כלל מנומסים. אבל הפעם האחרונה הייתה אחרת. במוסקבה כבר נפרסו אלפי שוטרים מוכנים אלי קרב, משווים לעיר מראה של שטח כבוש. או שהשוטרים הבחינו בה, הם לא הסתפקו ברישום פרטיה וגם לא בבקשה מנומסת שתתלווה אליהם לתחנה. הם בחרו לחכות לה ליד ביתה, וכשחזרה ממשרת המחאה, ניגשו אליה. ואז אחד מהם גילה נחישות, כתבה בפייסבוק. הוא תפס אותי בשרוול והתחיל לדחוף אותי לעבר המכונית כשהוא מנסה לשכנע אותי להצטרף אליהם, כי הבוס רוצה לדבר איתי. התחלתי להיאבק בו כדי להשתחרר, השכנים גילו עניין במתרחש, ובסוף הטיפוסים האלה הניחו לי ונשאו. מה זה הדבר הזה? טרוריזם לשמו. 99% מעדיפים לשתוק. המורה לגיטרה אניה, בת 41, לא מחבבת את נבלני ולא אוהבת את הרטוריקה האגרסיבית שלו. אך כמו שמישהו כתב, קודם שישחררו אותו, אחר כך אני אסביר למה אני לא בעדו. היא גרה בעיר קטנה ליד מוסקבה ומשתתפת בכמה מאבקים ברשת. היא נוהגת לבקר את הזנחת בית החולים המקומי ולצאת להגנתו של ההיסטוריון יורי דמיטריאב, שחשף בורות הריגה של קורבנות הטרור של סטלין ונידון באחרונה ל-13 שנות מאסר. הוא עמד לדין באשמת פגיעה מינית בביתו המאומצת, בהליך שזכה לביקורת נוקבת במערב. 99% מהאנשים אצלנו בעיר מעדיפים לשתוק, אמרה לי אניה בשיחת זום. הם מבררים דרך מכרים מה קורה, נעזרים במכרים כדי להירשם לטיפול אצל רופא טוב, ולא להיאבק למען משהו משותף. ואני, כשגיליתי שיש פייסבוק, חשבתי לעצמי. הו, כאן נמצאים ראש העיר, נציג הציבור, מנהלי מוסדות, למה לא לפנות אליהם בשאלות? זה כל מה שאני עושה, כותבת פוסטים. אני לא אקטיביסטית ולא חברה באף מפלגה. אני פשוט אימא. ב-23 בינואר הצטלמה אניה עם עוד כ-20 איש בכיכר המרכזית של העיר. זו לא הייתה הפגנה ממש, המצולמים לא נשאו שלטים ולא צעקו סיסמאות, אבל לאחר מכן התמונה שותפה בקבוצה של העיר ברשת עם הכיתוב חופש לנבלני, חופש לאסירים פוליטיים. כעבור כמה ימים הגיעו שוטרים ל3 ביקורים רצופים בביתה של אניה. אנחנו לא ממש יודעים איך עובדות המשטרה ורשויות המדינה בכלל, אמרה אניה. בסופו של דבר הם יכולים לעשות לנו מה שהם רוצים, כי אנחנו לא יודעים איך להגיב כשמקישים לנו בדלת. אני לא פוחדת מהשוטרים שעובדים אצלנו באזור, אבל אם יש יוזמה מלמעלה לעשות צרות לבן אדם כדי שהוא יפסיק לאסוף סביבו אנשים, זה מפחיד. בפעם הראשונה אמרו השוטרים שהם רוצים לשוחח, והבהירו. על פניו לא עשית שום דבר שמנוגד לחוק, אבל כשאת יוצאת דווקא ביום כזה, זה עלול להתאפס כאילו את בעד כל זה. אחרי דין ודברים אמרה אניה שסביר שלא תצא בפעם הבאה, אבל שיכולה להביע את דעתה גם בדרכים אחרות, למשל ברשת. למחרת התקשרו אליה כדי לזמן אותה לשיחה בתחנה. כשהיא סרבה לבוא, אחרי התייעצות עם עורכי דין, שוב דפקו אצלה בדלת. כעבור זמן קצר ביקרו גם את אמא. אחר כך באו שוב ביום ראשון בבוקר, ממש לקראת ההפגנות. השוטרים לחצו עליה לחתום על הזרה בנוגע להפרת נורמות חוקיות בארגון אירועים ציבוריים. היא סרבה. בין לבין היא כתבה כמה פוסטים בפייסבוק על הביקורים של השוטרים, מה שגרם להם רק להגביר את הלחץ ולהלין בפניה. את כותבת כל מיני דברים ואנחנו מקבלים תגובות שליליות על העבודה שלנו. בהפגנות של 31 בינואר אניה לא השתתפה. עכשיו יש לה דאגות אחרות. בשנים האחרונות הבעתי את דעתי ברשתות החברתיות, את זה אי אפשר למחוק. התיק של דמיטריאב הראה לדבריה איך השלטון יכול לבוא חשבון עם אדם ולחסל את שמו הטוב. אומרים שאי אפשר לכלוא את כולם, אבל זה לא שכולם יצאו להפגין. יצאו אנשים שהם מלח הארץ ואותם יחסלו, כפי שקרה בתחילת המאה ה-20. המים גולשים מהסיר. בת הדודה שלי ורה, בת 48, נעצרה לפני כשנה וחצי בזמן הפגנות הקיץ במוסקבה, שנערכו במחאה לאיסור על מועמדים עצמאיים להתמודד בבחירות למועצת העיר. ורה בילתה אז 2 לילות במעצר. לדבריה זה היה טראומטי. אובדן החירות ולו לזמן קצר מכה את העצור בתדהמה. מאז אותה חוויה שהסתיימה במשפט ובכנס של 14,000 רובל, כ-600 שקל, היא מתנדבת בקו החם של ארגון OVD Info. שעוסק בניטור מעצרים פוליטיים ובייעוץ משפטי לעצורים. אני יודעת מה הם מרגישים כשהם מתקשרים, ואני חושבת שאני יודעת מה להגיד להם. אז בעצם את מספקת להם גם עזרה נפשית ראשונה. אני חוששת שעזרה נפשית זה כל מה שאני מספקת. למעשה זה כל מה שכולנו מספקים, כולל עורכי הדין, כי מעט מאוד תלוי בהחלטות שהעצורים מקבלים. לפי ורה, השוטר שבא אליי הביתה היה מאוד מסכן. הוא ביקש שתחתום על הזהרה שלא להמשיך לעסוק בפעילות אנטי-חברתית. הוא אמר שבודקים אם הם מביאים את האזהרות ושהוא בא כבר 8 פעמים. הוא צריך לדווח למעלה שהוא היה אצלי ולכתוב באיזו שעה הוא נכנס. אחר כך יבדקו אותו על פי מצלמות ההבטחה. הרושם הוא שהם באו ממש לכולם. זה היקף עבודה אדיר. ההיקף של מנגנון האכיפה הוא אדיר. סוף סוף יש להם במה להתעסק. למרות ההזהרה, יצאת גם להפגנה השנייה. יש לך ספקות בכל פעם שאת יוצאת למחות? ברור שיש. אני משקשקת מפחד כל פעם. שיטות ההפחדה עובדות, הן מפחידות. אבל ההחלטה עדיין מתקבלת בכל פעם על פי השאלה אם צריך או לא צריך לצאת. כלומר, כפי שהיא הייתה מתקבלת גם קודם. רק שפעם לא היה מפחיד, ועכשיו מפחיד. אחרי ההפגנה השנייה חזרה ורה למשמרת בקו החם של הארגון שבו היא מתנדבת. בשלוש בלילה קיבלה שיחה מאישה שבעלה ובנה יצאו לסידורים בלי לדעת שמתרחשים מעצרים בקרבת ביתם. הם ראו את חסימות המשטרה, פנו לסמטה צדדית כדי למצוא מעקף, נתקלו שוב בשוטרים ופנו חזרה הביתה. אלא שהשוטרים השיגו אותם, היכו קשות את הבן ועצרו את האב. הרופאים בבית החולים שבו הושפז הנער סרבו למסור לאמו את מסמכי האשפוז, ואמרו שבמקרים כאלה הכל מועבר למשטרה. מה שתפס את תשומת ליבה של ורה הוא הרצון הכן של האישה להוכיח שאין לה שום קשר למפגינים. היא אמרה שהיא מבינה שמרביצים לאלה שמסתובבים וצועקים דברים, אבל מה עשו הבעל שלה ובנה? רציתי לומר לה, בדיוק בגלל זה הם צועקים, אבל ברור שזה לא היה במקום ונמנעתי. יש את הבדיחה הזאת ברשת, אבא, למה עושים אצלנו חיפוש? והאב עונה, לא יודע חמוד, אני לא מתעניין בפוליטיקה. תמיד חשבתי שאפשר באמת לא להתעניין ואז לא יציקו לך. אבל הנה, כנראה אי אפשר. סיפורים כאלה מוכיחים שהמים מתחילים לגלוש מתוך הסיר הזה. כן, אבל האם זה אומר שצפויים שינויים לטובה? בטוח יהיו שינויים לטובה, השאלה מתי. ככל שזה יקרה מוקדם יותר, ככה יהיה פחות דם. מבצע הקש בדלת. כתבתה של ליזה רוזובסקי. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 11 בפברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.